ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לפודקאסט 74 של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום בחרתי לדבר באופן אישי, לא הזמנתי אורח. החלטתי לדבר על השפעת קורונה, על העסקים, על ענייני המשפחה. אני חושב שיש בזה שילוב מאוד מאוד מיוחד של שני הגופים האלה שמצביעים על אותו דבר. ואני בחרתי לדבר על זה לא בכדי. אני היום בבית עם שלושה חולי קורונה, אשתי ושניים מילדיי. ואני מטפל בהם כבר למעלה משבוע, ואני חושב שזה חלק מהעניין שעליו אנחנו רוצים לדבר, בגלל שאני חושב שהקורונה, או ה-COVID-19, כמו שכולם קוראים לה, היא בעצם מעבר לכל המצב שהכניסה את המדינה, אני מסתכל עליה בצורה של שעת מבחן. שעת מבחן שכולנו הוכנסנו אליה, הכנסנו למבחן הזה, שעת מבחן ליחסים שלנו בבית, שעת מבחן לעסק שלנו, לשרידות שלו. אני חושב שחוץ ממי שלצערי חלה וסובל ויש לו סימנים, אני חושב שמעבר לזה, כמו שאני רואה את מה שקרה לי, אני רואה את זה כאיזושהי מתנה שאני קיבלתי עם כל העצב, ואני חייב לפתוח כאן סוגריים מאוד גדולים, זאת אומרת, כל הסבל שעברת הבת שלי ועברה אשתי עכשיו בימים האחרונים, למרות שהם מחוסנים, זה דבר שאני לא מקבל אותו, וזה באמת לא מתנה, אבל כל ההתנהלות שמסביב זה, גם בעסק וגם במשפחה, זה שעת מבחן, ומי שלקח מזה ובנה, כמו שאני עשיתי עם זה, זכה לשינוי חיובי, ועל זה אני רוצה לדבר. ואני רוצה דווקא אולי להתחיל מהמשפחה, בגלל שתכף נדבר על העסק ונדבר בהרחבה. אני ממש עכשיו סיימתי שיחת טלפון, ושמעתי, בחורה צעירה, שמעתי שהיא נפרדה מבין הזוג שלה. ביום שהיא חלתה, הוא החליט שהוא לא רוצה להסתכן, היא חלתה מאוד, ברמה שהיא לא הייתה יכולה לאכול, לא הייתה יכולה לתפקד. הם חיו זוג לא נשוי, זוג צעיר חמוד, והוא לקח את הרגליים שלו, לקח את המזוודה שלו, ויצא מהבית ולא שב. וזה, כן, זאת אחת הבחינות שעברנו בימים האלה, מבחן האמת. ואת מבחן האמת הזה, אנחנו נגלה, תכף נדבר גם על העסקים, ומה הכוונה למבחן האמת? אני יודע על זוגות שביום שנסגרו הכבישים, היה סגר, היו צריכים להישאר בבית, זוגות התחילו לריב, זוגות התחילו להתווכח, זוגות גילו בעצם שיש בית קטן מדי לשני האנשים, זה לא משנה אם הבית הוא 400 מטר או 300 מטר, אבל המקום צפוף מדי וצר מלהכיל שני אנשים, ובעצם זה היה שעת האמת של האנשים. פתאום אנשים הבינו וגילו, היה להם את מבחן המשפחה, וגילו שהם לא מתאימים. מה שאצלי למשל, אצלי קרה ההפך לגמרי. נכון, כולכם מכירים כבר את הסיפור, ואם אתם מאזינים קבועים שלי, אתם מכירים את הסיפור על הנפילה העסקית שלי, ועל העמידה של רחל אשתי אחריי בזמן הנפילה, ועל החוסן של הילדים שלי, והדרך שהם פעלו בתקופה הזאת. אבל כאן, למרות שאשתי עבדה בתקופת הקורונה, לא הייתה כל כך בחופש, אבל היו ימים ותקופות ארוכות שבאמת נאלצנו להישאר שנינו בבית ולהיות כאן שעות וימים ארוכים, ומה עוד שאני כאן, כמו שאם אתם מכירים את המפגשי זום שלי ואת הפודקאסטים שאני מקליט ממרכז הבית, קיבלתי את הספייס לעשות את זה פה, לא שלחו אותי לחדרים. פתאום גילינו שאפשר לחיות ביחד, וזה כיף לחיות ביחד, והזוגיות עמדה במבחן, והמשפחה עמדה במבחן, והבנו שאין, לא צר לנו ביחד, להפך. פתאום היה לנו כיף להיות ביחד, ועוד אפילו היה לנו עצוב שזה השתחרר, והיינו צריכים לחזור לעבודות, ונכון שיש בזה את הגעגוע, אבל זה מבחן. אבל הנה מה שקרה לאותה בחורה, וכמובן אני לא מזכיר את שמה, זה מבחן האמת. זה מבחן האמת שמתגלה רק ברגעים כאלה. המבחן הזה, כמו שאז, שרחל ימדה אחריי שנפלתי עם העסק, להבדיל אלף הבדלות שחולים, אם הבחור בחר לא לטפל בה ובחר ללכת, אני חושב ששם עמד המבחן, ולמעשה, כמו שאמרתי לאותה בחורה, היא קיבלה מתנה. אמרתי לה, את צריכה להביט לשמיים, להודות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו תודה. לא היה לך דרך אחרת איך להזהיר אותי? אז נכון, הייתי שבוע חולה, שבוע וחצי חולה, ולא היה לי כיף, ולא היה לי טוב, ולא אכלתי, ולא שתיתי, אבל בזכות זה גיליתי שבעצם יש לי בן זוג רק לצרכים טובים, ולא לצרכים של רגע האמת, ומה היה קורה אם זה היה יום אחרי החתונה, מה היה קורה אז? אותו דבר דרך אגב קרה, ואולי סיפרתי את זה, לזוג שגם אז שנפלתי, שצלצל אליי איזה בחור כמה ימים אחרי, ואומר לי, שמע, גם אני נפלתי עם העסק, הוא גם היה בענף הקוסמטיקה, אני מזכיר לכם, היה לי בית ספר לקוסמטיקה, הכי גדול בארץ לי היה, והוא היה לו גם עסק בקוסמטיקה, הוא אומר, תקשיב, ביום שנפלתי, ונפלתי, הוא אומר, ב-400 אלף שקל, הארוסה שלי ארזת המזוודה והלכה. אמרתי לו את אותו דבר. אמרתי לו, תסתכל לשמיים ותגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה. לא הייתה לו דרך יותר טובה להודיע לך שיש לך בחורה שלא מתאימה לך. מה היה קורה אם זה לא היה קורה? אם הכל היה בסדר. וזה היה קורה שבוע, שנה, שנתיים אחרי החתונה. זה היה קורה שהיה לך כבר ילדים, שכבר היה לכם רכוש משותף. מה היה קורה אז? אז לא רק שזה היה נגמר בזה שהיא לקחה את המזוודה והלכה, אז היית גם צריך להיאבק מאבקים משפטיים, על לתפוס על נושא של ילדים, ומשמורת ודברים. אז הנה קיבלת את המתנה הזאת, ערב אחד לפני. והנה, בימי, למה אני עושה את הדבר הזה? סך הכל אנחנו היום ביום ראשון, יום שישי לפני 8 ימים, אנחנו מגלים שיש לי 3 חולי קורונה בבית, בהתחלה 2, אחר כך 3, והמבחן הוא פעם אחת גם להחזיר לצד השני, פעם אחת להחזיר לאישה שמפנקת אותי כל כך הרבה, פעם אחת זה לא לברוח מאחריות, לא להשאיר את האנשים בלי שום תשומת לב, בלי שום יכולת לתפקד, בלי שום טיפול, בלי שום דאגה. והנה, אני מוצא את עצמי, עוזב את הכל, נכון, החגים קצת תרמו ועזרו, אבל היום, הנה, חוץ מלהקליט פודקאסט, וזה שיהיה לי עוד מעט מפגש זום, אז אתם יודעים בדיוק מתי אני מקליט, וזה יעלה מיד היום, אז אתם תדעו את זה. אני עוזב את הכל, שום דבר לא מעניין אותי, מעבר לזה שאני עובר לישון בסלון, כדי לשמור על עצמי ולהתרחק מכולם, כל אחד בחדרו, 3 חדרים סגורים, אני מסדר שולחנות קטנים בכניסה לחדרים בשתי הקומות, ומגיש להם ומפנק אותם ודואג להם ומבשל להם דברים שאני לא מורגל בבית. אני לא זה שמבשל בבית, לא אמון על הדברים האלה, אני אחראי קניות ויש לי משימות אחרות, אבל הכל משתנה, אפשר לעשות כביסות, אפשר לעשות הכל, והשאלה איך אנחנו לוקחים, וכמו שאני אומר, אני יכול להגיד בגאווה, שהייתה לי הזדמנות להחזיר תודה וטובה על כל הטוב שאני מקבל, וזה בעצם שעת המבחן. זה שעת המבחן שהקורונה תרמה לנו ועשתה לנו לטובת המשפחה ולטובת הבית. ואני רוצה מפה לפנות בפנייה חדה לנושא העסקי, שבנושא העסקי אני ארצה לדבר גם על הנדלן כנכסים שיש לנו, ואני ארצה לדבר גם על הנושא של העסק בכלל. אני חושב שהקורונה הייתה מבחן מאוד גדול להרבה מאוד עסקים. יש הרבה מאוד עסקים שהתנהלו בצורות חסרות אחריות. יש הרבה מאוד עסקים שעבדו בחוסר יציבות. יש הרבה מאוד עסקים שלא התנהלו נכון. ותף נדבר על התנהלות ומה זה תרם לי. אבל העסקים, אנשים שהחזיקו עסקים, לפעמים אני, גם בייעוצים שלי, אמנם אני לא יועץ עסקי ואני יועץ לבניית פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, אבל יש עסקים שפשוט עובדים על, אני קורא לזה קרעי תרנגולת, מה אני מתכוון? עסקים שבקושי מושכים כסף מהעסק, מוציאים כסף בעסק, מחזיקים משרדים, מחזיקים מכוניות, מחזיקים עובדים, מחזיקים מזכירות, מושכים כמה גרושים הביתה, נלחמים על ההכנסות שלהם. אני חושב שהרבה מאוד מהעסקים האלה פתאום הבינו, הבינו ש בדרך שהם מתנהלים, או שאין להם זכות קיום, או במקרה הטוב, הם צריכים לעשות מהלך של שינוי. הם צריכים לעשות מהלך שישנה את הדרך שלהם בהתנהלות שלהם. אני למזלי, ולחוסר מזלי, אני עברתי תהליך דומה כבר ב-2005, כאשר נפלתי עם בית ספר לקוסמטיקה. אחד הדברים שעשיתי אז, לקחתי ובניתי לי את התובנות שמהם אני רוצה להיבנות להמשך. חלק מהתובנות שלי, אולי הייתי קצת קיצוני, ואולי זה לא מתאים לכולם, אבל אני הבנתי שאני צריך לעבוד על מינימום הוצאות. לא יהיה לי מקום, אחד הדברים ששברו אותי עם העסק היה גודל המקום, היה לי 400 מטר במרכז ירושלים. אתם צריכים לדעת כמה זה בארנונה, כמה זה בשכר דירה. אני הבנתי שאני צריך להיות עסק עם מינימום הוצאות. כמינימום הוצאות, כאשר לי היה עוד תופעה, בעקבות התנהלות של חלק מהעובדים שלי, ומי ששמע את הפרק על העסק, יודע ששמונה מהעובדות שלי, ניסו במהלך מאוד לא הוגן ומאוד לא יפה להפיל עליי תיק, שכאילו אני גונב כסף מהעסק, מה שהתגלה כסתם מילים, וגרם לשופט שפירה, מי שהיה לימים מבקר המדינה, להעניש אותם בהוצאות, בדברים שהוא גילה שאני רק הוספתי כסף לעסק ולא הוצאתי. אז הדבר שזה גרם לי, זה גם גרם לי לא לרצות להיות בוס לעובדים. חלק מהעניין של ארגון ההוצאות שלי והחשיבה איך אני עושה את זה נכון, אני בחרתי שכל דבר, כל פעולה שאני עושה יהיה בניקור חוץ. אנחנו לא אקח עובדים, לא אקח אנשים שיעבדו תחתיי, כל שירות שאני צריך. ומי שזוכר, לפני הקורונה, היה לי, עבדתי עם חברת ג'ני, המזכירה שלך, קיבלתי שירותי מזכירות חיצוניים, כל מי שהיה מתקשר אליי, היה בטוח שיש לי מזכירה. והמזכירה הזאת היא באמת עבדה ברמה אישית, למרות שהיא לא שרתה רק אותי. אבל נכון ששילמתי 100 שקל שעה, אבל זה היה שעות מדויקות, ועשיתי את זה ביעילות יתר. זה הוכיח את עצמו. כל ההתנהלות הזאת שיצאתי, שאני עובד מהבית, והרי ניהול עסק מותר שיהיה מהבית, זה שלצרכי פגישות הייתי יושב או בבתי קפה, או הייתי לוקח מקומות ב-WeWork או מקומות אחרים, ולא היה לי הוצאות קבועות. ההוצאה הקבועה היחידה שלי זה הרכב שלי, שאני משתדל שיהיה תמיד אוטו מסודר, בגלל שאני נוסע הרבה קילומטרים, ואני צריך לשמור על הבטיחות שלי. אבל הגעתי להוצאה, או למצב, שההוצאות שלי הן מינימליות בעסק. וזה אומר, שגם כאשר התחילה הקורונה, והבנתי שהולך להיות איזשהו כאוס, הבנתי, ישבתי עם עצמי כבר במרץ, שזה התחיל, ואמרתי, יכול להיות שלא יהיה לנו הכנסות, ואני הרי תלוי ביציאה לשטח ובחיפוש נכסים. אמרתי, גם אם יהיה לי לקוחות שירצו, למרות שלא כולם היו במצב רוח לרצות, לא אוכל לעשות את זה, והדברים באמת ככה קרו. לא הייתה לי בעיה, עצרתי את עבודת המזכירות, לא הייתי צריך יותר לשלם, לא היה לי לשלם שכר דירה, והייתי מסודר בתוך הבית. המשכתי לעבוד, יכולתי לעבוד מהבית, הבית הוא בנקו שלי, וזה לא משנה עם משכנתה או בלי משכנתה, אבל לא היה לי הוצאה נוספת. אני, התובנות שקיבלתי במסגרת הנפילה שלי, הם גרמו לי שיהיה לי יותר קל לעבור את התקופה, בטח שעשיתי פוס ועצרתי את הכל, ובדקתי איך אני רוצה להתנהל, ואיך אני מכאן מנהל את הכספים שלי, לרבות עצירת המשכנתה וכל מה שקשור בזה. אבל גם האוטו עצר, האוטו שלי שרגיל לנסוע עשרות אלפי קילומטר בשנה, גם הוא עצר. אני זוכר את האבסורד הזה ששלחתי, אפילו העליתי בפייסבוק, במהלך הקורונה, שקיבלתי בדלקן שלי, הוצאה של 2 שקל דלק כתוצאה מזה שממש האוטו לא נסע. זה לא דבר שרגיל, אבל עדיין יכולתי לעבור ולהסדיר את התקופה. מה שכן קרה, וזה קרה בזכות זה שידעתי, שאולי אני ידעתי איך לעבור את זה. אני ידעתי איך להתנהל עם זה, ידעתי שאני חוויתי את הנפילה, ידעתי שחוויתי את ההתנהלות שבניתי לעצמי בדרכי, איך לעבור ואיך לשרוד ואיך לקום ואיך לעלות חזרה. ואני חושב שבמצב אחר הייתי הופך להיות יועץ עסקי, אם לא הייתי רוצה להיות יועץ לבניית פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדל"ן, בגלל שאני לימדתי את עצמי איך אני רוצה לבנות את העסק שלי מחדש, ואני לא צריך לדבר על התוצאות. אז כאן אני בעצם בחרתי שאני כן רוצה לכוון את האנשים לא לעשות טעויות. ואני הקמתי את ערוץ זום הנדלן. אני גיליתי את הזום בעקבות תחילת הקורונה. אני שלא חלמתי שאני, נכון שעשיתי שידורים והייתי ידוע כצחיק בדרכים והיה לי כל מיני סרטונים שהייתי מעלה מהדרכים ומדבר, אבל היה חשוב לי יותר המגע האישי, היה חשוב לי המגע הפרונטלי. ואז הבנתי אבל אנשים זקוקים לי. וגיליתי את הזום, וגיליתי את זה לא רק בגלל הנפילה שלי ושידעתי איך אנשים צריכים להתנהל ושזכרתי שאנשים צריכים איזה מישהו שייתן להם תמיכה, מישהו שיגיד להם מה לעשות. אני גם זכרתי את זה מהימים שטיפלתי בחוק דירה שלישית. זה הרי ידוע שאני, זה שהיה העותר הראשי שביטל את שמו נקרא בגץ, שביטל את חוק דירה נוספת, את חוק דירה שלישית. אני זוכר מה קרה בעקבות ביום שהגשנו את העתירה, והשם שלי הופיע בכל עיתון, בכל מדיה, וצחי קווטינסקי, כמו שאתם יודעים, אני היחיד בעולם בעל השם הזה. אז הגיעו אליי בכל דרך, וקל מאוד, אני מאוד מתוקשר, מאוד קל להגיע אליי, הטלפון שלי בכל מקום, פייסבוקים, אינסטגרמים, לינקדינים, גוגלים, כל מקום היה קל להגיע, והגיעו אליי עשרות אנשים, ואני זוכר את עצמי אז, נדמה לי זה היה 2017, בחודשים ינואר עד אפריל, אני זוכר את עצמי, או עד מאי, רק עונה לטלפונים ומנחה אנשים ואומר להם איך לצאת מהמצוקה ואיך לצאת ואיך להתמודד עם מה שהולך להיות בחוק הדירה. יחד עם העניין הזה ויחד עם הצורך שהיה לי או ממה שחוויתי בנפילה העסקית שלי, שחשוב שיהיה מישהו שייתן לך עצה, אני הקמתי את זום הנדלן, וזה אחד התובנות של הקורונה. הקמתי את מפגשי זום הנדלן ב-29 במרץ 2020, עליתי פעם ראשונה לאוויר, זה היה בשעה 5 נדמה לי, אחרי צהריים, היו כמה עשרות משתתפים, אמרתי להם מה אני חושב, איך הם צריכים להתנהג, הרגעתי את האנשים, הרגעתי את המערכת, נתתי להם מקום שהם יכולים לפנות אליי באופן אישי, שהם יכולים לשפוך את הלב, שהם יכולים, לא רק בנושא של הנכסים ושל הדברים, אלא שיש להם מקום שהוא נועד לשתף ולהתייעץ ולעשות סיעור מוחות עם הכלל. והנה, התמסד לו איזשהו מוסד שנקרא זום נדלן, שאנחנו השבוע כבר ב-73-4, ואנחנו נפגשים, ובמפגשים האלה משתתפים בין 50 ל-100 איש, וכל המפגשים האלה שנעשים בחינם, והמטרה שלהם היא ענקית, היא מטרת הענקת ידע. המוסד הזה הפך להיות מוסד שמצטרפים אליו אנשים ברמה מאוד גבוהה, אנשים איכותיים, והנה הוא הפך להיות, ואני אשקר אם אני אגיד לכם שלא, הוא הפך להיות גם מקום של יצירת לידים, כן? נכון שהמטרה העיקרית, באותה רגע לא חשבתי על זה, באותו רגע המחשבה הייתה רק לתת ידע ולתת ידע ולעזור ותמיכה, והיתרון של הזום, הסיבה שאומנם הציעו לי אנשים ויועצים שיווקיים, הציעו לי לעשות את זה בסטרימיארד, לעשות את זה כשידור, אני בחרתי לא, אני בחרתי להמשיך לעשות את זה בזום, לפתוח את המיקרופונים לאנשים, לתת לאנשים לשפוך מליבם, לשפוך מהצרכים שלהם, מהמצוקות שלהם, מהיתרונות שלהם, מהידע שלהם, והמפגשים הפכו להיות מעבר למפגשים שאני מעביר ידע, או אני מארח אנשים איכותיים שגם בעלי מקצוע שנותנים ידע, אנשים יכולים להעלות נושאים, אנשים יכולים לשפוך, והנה נוצרה לי איזה מדיה שיש לה יתרונות כפולים. מדיה נוספת שמאוד התחזקה אצלי בתקופה הזאת, ומאוד חידדתי אותה, ועוד פעם ישבתי בבית והיה לי זמן לעשות, הייתה זאת שאנחנו עכשיו נמצאים בה, ערוץ הפודקאסט שלי. ערוץ הפודקאסט שהתחלתי אותו ממש כמה חודשים לפני הקורונה, וששכרתי את שלום, האיש שמעלה את הפודקאסטים בשמי למדיות, ואמר לי, תעשה פעם בשבועיים. אני גיליתי את עצמי לאט לאט, ואתם רואים את כמות הפודקאסטים, זה פודקאסט 74, שאנחנו מדברים על פחות משנתיים. פודקאסט 74, תעשו את מניין החודשים ותבינו את הקצב של השידור. הערוץ הזה, תפס תאוצה בלתי רגילה. הכמות של המאזינים עלתה לעשרות אלפים, וכן, מעבר להענקת הידע והשיתוף של אנשים מקסימים שבאים ומשלבים איתי יד ועולים לירושלים להקליט איתי, או שאני נוסע אליהם ומקליט יחד איתם, ואתם כבר יודעים שהגעתי לקריית שמונה, לראש העיר קריית שמונה ולסגנו שערכו אותי, והגעתי לנהריה והגעתי לבאר שבע והתארחתי אצל אדריכל העיר באר שבע ואצל אדריכלית השימור של העיר, והגעתי לכל מיני מקומות אחרים, ואתם רק רואים את כמות הפודקאסטים וכמות הידע שאתם יכולים לקבל. זה הרעיון, הוא שגם יש בזה היבט עסקי, כן. היום הפודקאסטים מעבר לזה גם יוצרים את האפקט של הלידים ואת השם שלי ואת הדרך להתרשם ממי אני ומה אני. אז הנה, לקחתי את הלימון הזה של הזמן שכאילו פתאום נתפס, פתאום זה שאני יושב בבית, והפכתי אותו ללימונדה. לקחתי את שני הגורמים האלה, את שתי המדיות האלה, את הפודקאסט ואת זום הנדלן, והפכתי אותם לסיפור של הענקת ידע ושל קידום עצמי. ואם לא האמנתי גם שאני אי פעם אעביר קורס שלא יהיה פרונטלי, נכון שהקלטתי קורס ואוטוטו תקבלו מידע על קורס שתוכלו להזין לו, להירשם אליו ולשמוע את כל המרכיבים שלו בסכום מסוים. אני ב-2020, במאי, פתאום הבנתי שחייבים להעביר קורס ושיש אנשים שיושבים בבית, ואני גם יושב בבית. הבנתי שמתוך מפגשי הזום שאנשים מקשיבים ושאני יכול לראות בזום ולהסתכל עדיין בעיניים של אנשים ולראות מי מבין, מי לא מבין, ואני לא חייב להיות רק מול האנשים כמו שאני אוהב, ויש לי אהבה גדולה לאנשים. הרי אתם יודעים, אחד הדברים שזכיתי בעסק שלי זה שאני מתעסק באנשים ובנדלן, שתי האהבות הכי גדולות שלי אחרי המשפחה שלי. יצאתי בקורס, עשיתי קורס זום נדלן ראשון, ואני זוכר שנרשמו אליו, נדמה לי 15 איש, ואפילו עשיתי אותו ברמה מאוד מאוד מסובסדת, מאוד מאוד זולה, ברמה שרואה החשבון שלי כעס עליי, איך אתה עושה קורס זול? אבל אמרתי, אנשים יושבים בבית, אנשים אין להם כרגע פרנסה, חלקם בחלטים, אני בנקו יושב בבית, למה לא? למה לא? לא הכל זה כסף. ועשיתי את הקורס, ואני לא מקטר, הרווחתי כמה שקלים, הבנתי שאפשר להעביר את הקורס זום הזה, את הקורס הזה בזום, והנה כרגע, אני כבר בקורס רביעי, נכון שלא עשיתי את זה ברצף מלא, אבל עכשיו זה נכנס לרצף, וכרגע אנחנו מחרתיים, יום שלישי, אז היום יום ראשון שאני מקליט, קיים השיעור החמישי של קורס זום נדלן, ויש בו 24 איש מדהימים, אנשים, יש לי מזל, יש לי זכות שסביבי מתרכזים רק אנשים איכותיים, רק אנשים שמאוד רוצים ללמוד, מאוד רוצים לדעת, מאוד רוצים להצליח. אנחנו נעשה את השיעור הזה, וכן, כבר החלטתי, וב-17 לנובמבר 2021 ייפתח עוד קורס, וגם יהיה באותה מתכונת של 10 מפגשים, עם מפגש נוסף, 10 מפגשים בזום, פלוס מפגש נוסף בשטח, עד שלא נחזור לסיורים הרחובים, למרות שחלקכם ראיתם אותי לפני חודשיים או חודש וחצי בטלוויזיה, בערוץ 2, בתוכנית חיסכון, בסיור שעשיתי יחד עם ערוץ 2, יהיה סיור בעיר העתיקה בבאר שבע, שהמטרה שלו ללמוד הלכה למעשה, לחשוב חקר שוק, בגלל שהקורס והחשיבה זה בעצם איך לחשוב נכון ולהשקיע נכון. ברגע שמבינים, הגישה שלי שהיא שונה משל אחרים, היא שאני מלמד לחשוב ולהבין, ככה למדתי בצבא, בעולם הביטחון, ככה למדתי באוניברסיטה, שאתה חושב ומבין, אתה מצליח. אבל בוא נחזור בעצם לתוצאה של הקורונה. אז אמרתי, הנה הקורונה מייעלת אותי, ואני מתחיל לעשות גם את הקורסים בזום, אבל אני מתחיל יותר מזה. אני מתחיל לעשות גם את מפגשי הייעוץ שלי בזום. אני שהאמנתי שאני חייב לשבת עם זוגות ויחידים ומשפחות, אני חייב לשבת, ועד לקורונה אתם בטח יודעים, ואמרתי שהייתה לי את אותה מזכירה, מג'ני המזכירה שלך, הייתי קובע ימים שלמים, הרי אחד הדברים שלמדתי זה ניהול זמן, והייתי יושב יום בקניון ראשונים, ויום בביגה בקניון ראשונים, ויום בביגה בסרונה, ויום בחיפה, ויום בעוד מקום, הייתי מרכז מפגשים, הייתי יושב על שיטת הכיסא החם, מהבוקר עד הערב ועושה ייעוצים, פתאום הבנתי שאני יכול להיות הרבה יותר יעיל ולהגיע לאותם הישגים אם אני עושה את זה בזום. ולאט לאט זה קרה לי. אני חששתי בהתחלה מהזום. זה שעוד פעם, היה חשוב לי המגע האישי, הקשר, המפגש האישי. אבל גיליתי שהזום עושה נפלאות, אני יכול לשבת, אני יכול להסתכל על האדם שמולי, אני יכול להסתכל על הזוג, אני יכול להסתכל על המשפחה. אני יכול להביט להם בעיניים, להבין מתי אני אומר משהו שלא מסתדר להם, מתי אני אומר משהו שעושה להם טוב, מתי אני מציע להם הצעה שנוח להם איתה, או מתי אני מציע להם הצעה שלא נוח להם איתה. והנה, הפכתי את הדבר הזה לדבר בלתי רגיל. אני יכול לעשות מפגשי זום לייעוץ, אני עושה אותם, הם נמשכים בין שעה וחצי לשעתיים, אני עושה אותם ברצף, ותראו איזה יופי, אני יכול לעשות פגישה עם בן אדם מהולנד, ובן אדם מתל אביב, ובן אדם מאיזה מצפה בצפון, ומישהו מקפריסין, ואפילו עד הודו הגעתי, והשבוע עשיתי ייעוץ לזוג מהודו, ואני עושה את זה ברצף, והנה ייעלתי את העסק שלי, אנשים מקבלים את אותו שירות, כמובן, שאם אנשים לא מצינו את הייעוץ, הם מקבלים עוד פגישה, ורק בסיום ההקלטה הזאת יש לי פגישה המשך עם בחורה שהתחילה איתי פגישה בשבוע שעבר, ואנחנו נשלים את הפגישה אחרי שיעורי בית שנתתי לה לעשות. מה שאני רוצה להגיד לכם, תחשבו איך אתם מייעלים את העסק. הנה אני יושב ולא עושה את אותם קילומטרים שעשיתי, יושב באותו מקום, מנהל את זה מפה, עושה את הכל, נותן את המקסימום, נותן את האיכות הטובה ביותר, ברוגע, לא נוסע כל היום בכבישים, יודע גם להגיע לאותם הישגים, ועדיין לתת את המקסימום שירות. אז הנה, לקחתי את הקורונה, והקורונה שיפרה לי מצב. גם אני לא מבזבז זמן בדרכים, אני גם לא מבזבז דלק, אני גם לא עושה, אני ירדתי בקילומטרים, במכוניות שלי ירדתי בקילומטרים בצורה קיצונית. לא עוד ה-55,000 קילומטר כמו שהיה לי באוטו לפני קודם. נכון, עדיין אני עושה יותר מבן אדם ממוצע, בכל זאת אני צריך לנסוע, ובליוויים שלי אני חייב לנסוע ולחפש נכסים, והרי אתם יודעים שלעשות ליווי אין ברירה. ליווי וקניית נכסים זה לא עושים מזה שאני אשב כמו יועץ במשרד שלי ואני אשלח אנשים למטווחים בחיפה, בקרמיאל, בטירת קרמל, בבאר שבע, בלוד. לא, 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 לא. אני לא עובד בשיטה הזאת. אני, מה שאני לא רואה בעין, לא, וגם אין לי עובדים. מה שאני לא רואה בעיניים, אני לא קונה. מה שאני לא יראה ועמוד בתוך הדירה. מה שאני לא זה, אני לא אקנה ולא אוביל אף בן אדם. אני מאמין שאם אני מייעץ למישהו לקנות משהו, אני צריך להכיר את הנכס. וסיפרתי לכם בוודאי, סיפרתי את זה בטוח במפגש הזום, שצלצל אליי מתווך ואמר, תשמע, בבניין שכבר קנית 4 דירות, יש עוד דירה למחירה, אני מציע, תשלח את הלקוח ואנחנו יכולים לסגור עסקה, אתה מכיר היטב את הנכס. אמרתי לו, לא יקרה. אני אבוא, אני אעמוד בנכס, אני אראה שזה הנכס שאני חושב שהוא מתאים, שאין לו בעיות, שאין לו רטיבויות, שאין לו נזקים, שבאמת הכל בסדר, למרות שאני מכיר את הבניין, הרבה יותר טוב מאשר את כף ידי, וקניתי ובדקתי, נסעתי, ראיתי את הדירה, ובאמת קנינו את הדירה ללקוח, קניתי את הדירה ללקוח, והלקוח מקבל בימים אלה את הדירה, והוא יזכיר אותה, אבל אני רגוע שאני עמדתי בתוכה, ראיתי אם החלון נסגר, לא נסגר, אם הארון מטבח עובד, לא עובד, מה צריך להחליף, איך צריך להחליף, זה אין דבר כזה. גם בבניין שאני מכיר את רוב הדירות, שאני לא אעמוד בדירה ואראה אותה, ואני לא מאמין בשום דרך אחרת, שום דרך אחרת. אז זה הדבר היחידי, שההתייעלות היחידה שקרתה לי, היא שאני מרכז את הימים של הנסיעה שלי, למרות שזה כבר קרה קודם, כאן למעשה לא הצלחתי לשנות דבר, אבל הצלחתי גם את זה לייעל, וזה כבר לשמחתי חלק מההתייעלות שעשיתי בעקבות הנפילה העסקית שלי, ובעקבות זה שמהאיש הכי גרוע בניהול זמן הפכתי להיות המומחה הגדול ביותר לניהול זמן. ורק בשביל הקוריוז, אני שעוד היה לי את בית הספר לקוסמטיקה, הגעתי יום אחד למטי בירושלים לאיזה מפגש של בעלי עסקים, נטוורקינג, ששאלו כל אחד מה חסר לו, אמרתי שלי יש בעיה של ניהול זמן, אמרו לי תבוא לעשות קורס ניהול זמן מתחיל, אמרתי מצטער אין לי זמן. היום בעקבות הנפילה, בעקבות היישום של המסקנות, וזה אחד הדברים שחשוב לי מאוד שאתם תמיד תיקחו ותעשו, זה לעשות הפקת לקחים, לעשות יישום, ולדעת מה עובד לנו טוב ומה לא עובד לנו טוב. אחד הדברים שאני בניתי לעצמי זה את האופן של ניהול הזמן, של ריכוז משימות בימים מסוימים. אין לי סתם נסיעות, זה קורה נדיר שאני נוסע לאיזה פגישה ואין לי פגישה צמודה לזה או באותו יום במקום אחר. ואם אני בכלל מצליח, כמו שאני אמרתי לכם היום, גם לנהל את העסק שלי ולעשות הייעוצים ולעשות מתוך ישיבה מהבית ולעשות אחד אחרי השני, אז למעשה בעצם זכיתי לייעל את העסק שלי ולשפר את המאזן הכספי שלו, גם בהפחתת הקילומטרים, גם בהפחתת ההוצאות, גם בכל ההפחתות האחרות, ובעצם להישאר ברוך השם עם אותם הישגים. הדבר היחידי שאני רוצה לדבר עליו, האחרון, זה הנושא של המשמעות של הפנסיה העצמית מבוססת השקעות נדלן, וההוכחה שזה בעצם היה גם כן המבחן הגדול ביותר להתארגנות שלנו ולדרך שאנחנו עושים את זה. ואני רוצה לדבר על זה במספר מישורים. דבר ראשון, אני רוצה לדבר על זה באופן כללי. ומה הכוונה באופן כללי? באופן כללי אני רוצה להגיד לכם שאנחנו גילינו שמי שהחזיק נדלן, מי שמחזיק נדלן, מי שקנה נכון, מי שהחזיק נכסים נכונים, היה לו עוד מקור הכנסה. אז אני יודע שחלקכם עכשיו מרימים גבה ואומרים, רגע, אבל היה לנו בעיות. ואומרים לי, אפילו אתה צחי, הלכת לוועדת הכלכלה בכנסת ודיברת על זה. כן, אז הייתי שם, אפילו הייתי שם פעמיים, ודיברנו על זה שאנשים הגיעו גם למצבים שלא היה להם כסף לשלם לנו שכר דירה. אבל כל מי שמכם שחוות הייעוץ איתי, כל מי שמכם שחוות הלימוד אצלי, כל מי שמכם שחווה רכישת נדלן, יודע שאני אף פעם לא הבאתי אותו לקצה. אף פעם לא האמנתי שבאפס כסף אנחנו עושים נכסים, אף פעם לא האמנתי שצריכים להגיע ולחנוק את עצמנו. תמיד כל אחד יודע שאני בודק ומראה אם יש לנו רזרבות. זה לא סוד שאני בא ומבקש בייעוצים שלי, ואותו דבר ככה אני מלמד אתכם לעשות לעצמכם, אני מבקש בייעוצים שאנשים יפרסו לי את כל מה שיש להם. ויש לי זוגות שאתה יודע, הם מתחכמים, ואז הם אומרים, שמע, יש לנו מיליון שקל לדוגמה, יש לנו 100,000 שקל, יש לנו 400,000 שקל, ושאני בא ואני שם להם 50,000 בצד, לא, 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 זה שמנו בצד כבר קודם, לא, לא, לא. אז תגידו לי את הכל. אני מאמין שכל בן אדם צריך להיות לו כסף ליום שחור, כל בן אדם צריך להיות לו כסף ויכולת לממן במקרה ויש בעיה. כל בן אדם צריך שיהיה לו כסף לממן את מה שיש לו בשנים הקרובות, אם היה ותוכנן. אנחנו לא בונים על אקזיטים. גם אם אנחנו לוחמי אקזיט, גם אם אנחנו אנשים שעושים אקזיטים, אנחנו צריכים להיות חכמים. ואחת הסיבות שאני מתנגד לשיטה הזאת, שנדלן זה רק אקזיט, או שקונים במיוחד לאקזיט, למרות שאני בעד אקזיטים, כן? אם אנחנו יכולים לקנות ולמכור ולעשות רווח, אין לי בעיה עם זה, אבל אני מאמין שאם אנחנו מתכננים, גם אם אנחנו בטוחים שיהיה אקזיט מסיבה כזאת, יבוא איזה משהו, יתפתח איזה משהו, משהו יקרה בחצי שנה הקרובה, קנינו מתחת למחיר, תמיד אנחנו צריכים להשאיר רזרבות. ואלה הרגעים שעמדנו במבחן. אלה הרגעים שעמדנו, שגם אם הדיירים שלנו עזבו, או שרצינו ללכת לקראתם, לשהיינו בני אדם, וזה מה שעשינו, ועצרנו להם את השכר דירה, או הפחתנו להם לתקופה. למעשה, היה לנו מאיפה לשלם את זה, והיה לנו מאיפה לשרוד. והכי חשוב שנשארנו בני אדם. נכון, אני בחרתי גם להקפיא את המשכנתא, אמרתי את זה קודם, בחרתי להקפיא את המשכנתא והקפאתי לחצי שנה, ועזרתי לעצמי לשרוד את התקופה, אבל למעשה, וזה חלק מהחשיבה, הבנו כמה הנדלן עזר לנו, וכמה הנדלן, הרי זה לא היה לאורך כל הזמן, כמה הנדלן היה עוד איזשהו פרמטר של הכנסה, שנתן לנו תוספת הכנסה, וכאן אני חייב להבהיר לכם, המילה פנסיה למי שעדיין לא הבין, היא ביטחון כלכלי. זה שאנחנו קושרים את הפנסיה עם התקופה שאנחנו מזדקנים אחרי גיל 62 או 7, כל אחד מתי שהוא יוצא, ואנחנו אומרים, זה הכסף שאנחנו צריכים לא, 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 זה הכסף פנסיה, שאני אומר פנסיה עצמית מבוססת השקעות נדלן, זה אומר שאני מדבר על הכנסה פסיבית. זה המילה הנרדפת. הכנסה פסיבית שבונה לנו את העתיד. במקרה הזה זה גם לא חייב להיות הכנסה פסיבית. יש אנשים שבוחרים לא להגיע, נגיד, ברגע שהנדלן, הדירה שגמרה לשלם את עצמה, את המשכנתה שלה, שההכנסה תהיה נטו לכיס שלנו. זה יכול להיות גם מצב שאנחנו לוקחים את הנכס שלנו ואנחנו מוכרים אותו ומשתמשים בכסף הזה לצרכים שונים, בין אם לנסוע לקריבים ובין אם לתת לילדים ובין אם סתם להחליף אוטו או להשתמש בזה רווחה ולחיים טובים. אז ההוכחה הייתה חד משמעית. מי שקנה נכסים נכונים, מי שקנה את הנכס בצורה נכונה, מי שלקח את כל השיקולים, מי שלא הלך על הקצה בחישובים הכספיים, ידע לעבור את התקופה הזאת. ידע לעבור את המשבר גם אם לא עצמו הייתה נפילה בהכנסה, גם אם הוא זה שהלך לחלט. הרי ברוב המקרים אני בכלל ממליץ שלא להשאין את ההכנסה, את התשלום של המשכנתות על ההכנסה האישית, אלא אם כן אנחנו מגלים או רואים שיש לזוג הכנסה מכובדת, יש עודף הכנסה גדול ואנחנו רוצים לקצר את תקופת המשכנתה. והרי זה לא סוד שמשכנתה טובה זה לא משכנתה 20 שנה או 30 שנה, אלא משכנתה טובה ואמיתית היא של 8 שנים, של 10 שנים, יהיו גם כאלה שיגידו 5, ולמעשה זה עבר להפוך להיות ל-20 ול-30 או 25 שנים, רק בגלל יוקר הנכסים במדינת ישראל, ועל זה אני בכלל לא רוצה לדבר. אז אם אנחנו קנינו נכון, אם אנחנו בנינו נכון, אם אנחנו ידענו גם ברגע האמת לשנות את המשכנתא, אם ראינו שנקלענו למצוקה ואנחנו משנים, שגם אם השענו את זה על הפרנסה שלנו והפרנסה נעצרה, ו עברנו למצב שאפשר להשאין את זה, תמיד יש לנו את המקום לברוח ולהשאין את זה רק על ההכנסה שיש מהנכס, קל לנו לעבור את התקופות האלה, בטח אם אנחנו נערכנו נכון ולא הלכנו אל הקצוות כמו שאחרים מדברים עליהם, אלא עשינו את הדברים בשיקול דעת ובמחשבה. מה אני רציתי להגיד לכם בפודקאסט הזה? והוא נגמר לי יותר מהר ממה שחשבתי. עברנו מבחנים, עברנו את מבחן המשפחה, עברנו את מבחן ההישרדות המשפחתית, ההתנהלות ביחד בתקופה שאנחנו ביחד. למדנו לחיות אחד עם השני או אחד עם השנייה, למדנו אם אנחנו לא מתאימים לחיות אחד, ברוך השם שאני גיליתי רק את הטוב, למדנו מי עומד אחרי מי ברגעי משבר ומי בורח ברגעי משבר, וזוגיות או חברות זה לא רק בימים שהכל קל והכל טוב. למדנו מה קורה בשרידות העסק שלנו, למדנו איך לקחת וללמוד דברים חדשים וליישם דברים חדשים ולשכלל דברים חדשים, ואני חושב שהקורונה רק הביאה אותנו להתייעלות ולעבודה נכונה בתוך העסק, ובאמת לימדה אותנו, אתם יודעים, עסקים, הרבה מאוד עסקים גילו פתאום שהם כל השטחים הענקיים שהם שכרו, הם יכולים להסתפק או ברבע או בחצי, או בכלל לשבת רק באיזה הדקווטר קטן וכל היתר יהיה, אנשים ימשיכו לעבוד מהבתים. אני חושב שכל אחד צריך לקחת, ואם לא עשיתם את זה עד עכשיו, אתם שומעים אותי, לקחת, לעשות הסתכלות אחורה, מה קרה לי? אוטוטו זה שנתיים, כמעט למעלה משנה וחצי. מה הקורונה לימדה אותי? מה התקופה הזאת לימדה אותי? מה היא לימדה אותי? גם בתקופה העסקית. האם אני עשיתי מספיק לביתי מבחינת פנסיה עצמית? האם קניתי מספיק נכסים? ואם אתם לא יודעים לעשות את זה לבד, בואו תצטרפו אליי לקורס, תלמדו לעשות את זה. הנחה מיוחדת תינתן, ורשום לכם את זה בכותרת של הפודקאסט. יש הנחה מיוחדת לכל מי שמקשיב לפודקאסטים שלי, לכל הקהל הנאמן שלי. וכל מה שאני רוצה להגיד לכם, בואו ותעשו יחד איתי, ובואו נמשיך להפוך את הלימון ללימונדה, ובואו נהנה רק מהמתיקות שיש בכל דבר, ובואו נסתכל רק על החצי כוס המלאה, ונמשיך להצלחה, ולא נסתכל על הקשיים, אלא נסתכל אל התוצאות ולהצלחות שאפשר לעשות, על החלק הוורוד של החיים. ותודה רבה שהקשבתם לי, וניפגש בפודקאסט הבא. להתראות.